גימל, על כן אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו על גדולי תלמידי חכמים וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים מוכנים ונשגבים לקבוע עיקר לימוד והעיון במרומי החוכמה האלוקית שהיא כוללת האגדה בכללה כאשר צבחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות מבעלי עיון בקבלה חסידות פילוסופיה מחקר מוסר לצדדים השונים והמסתפים כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו ומכולם על המתייחדים בדברים עשים לבד לא באו עם אותה אנטייה קיצונית שנדע בכל מפלגה לחשוב שהעולם איננו צריך לקיימו כי אם לה לבדה ורק יחידי יחידים הסתגלו יפה אל השקפה הרחבה ואמיתית שלא די שהעולם כולו אי אפשר לו לעמוד כי אם על ידי התחוות הגדולה של כל ספרי הדעה והרגשה שגם חלק אחד אי אפשר שמן כל צורכו כי מדי שיתוף כל צדדים שונים והנראים חוקים ממנו ורק בזה יוכן כיסא לממלכות הדעות גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות אז לאור מה שהרב בפעם שעברה מה שקראנו פעם שעברה בירד כמה צריכים הרבה תהליך של זיכוך של הפריה מעמיקה אל הקומות הפשוטות כמו שעולם ההגשמה הוא טוב מאוד הוא עוצמתי מאוד אבל הוא מצריך את הזיקוק של ההפשטה כל זה בענייני דעת אלוקים כך בענייני עבודת אלוקים כל התנועה בנפש שגורמת ההכוונה של עירת התא שקשורה אולי לאהבת התא שקשורה למושגים הראשונים בסדרי עבודת השם שבונים אולי יותר על הסגנון הדתי שכמו שהרב מכנה זה במהלך הידיעו שזה סוף סוף עדיין קשור לקומה של על מנת לקבל פרס שהוא מתחיל מהמקומות יותר האינסטינקטיביים הראשוניים שקיימים בתוך האדם אבל ויש בו משהו מאוד בריא מאוד מאוד חזק מאוד מעצים את הקומות הראשוניות שבנפש ולעולם לא צריכים לעקר את הקומות האלה ממקומם אך צריכים כן לפתח אותם להגדיל אותם כדי לצור בהם איזון נכון במיוחד כמו שראינו שעם כל ערכי החיים הרחבים של החיים כבר מתחבים לקומות יותר גדולים אז נוצר מצב כזה שבו הדרישה הקיומית שהתפרנסה מהקומות הקיומיות הופכת להיות כבר כדרישה קיומית קיימת גם בקומות הגבוהות וזה שנוצר איזו טלטלה של חוסר דחייה של ההופעות הראשוניות של סדרי עבודת השם המושגים התחתיים האלה עד כדי כך שאפילו מעורר כפירה זה עצמו מאז זה הרב אמר יוצא מתוק של תביעה קיומית לרומם השם אלוקנו לרומם את המושגים עצמם אז עכשיו לאור זה הרב קורא לגדולי תלמידי חכמים להלביש את האמונה להסיר מנה את הבגדים של מה שנקרא לבושי די רמסה ללביש אותה בלבושי די צפרה כמו שהוא תיאר במאמר דעת אלוקים כמו שהוא כותב בפסקה ארוכה שם באורות הקודש שהכל היום משתנה כל המבינים האמוניים משתנים, שלושת השינויים שקורים בזמן, אתם זוכרים את הפסקה שמה, שכל המציאות כולה עכשיו מצוות למבט אימיננטי, של איך הקדוש הוא מתגלה לא בצורה שהיא רחוקה מהחיים, אלא נמצאת בעומק החיים. גם שם הרב אומר, מי הוא זה שילביש את האמונה לא בבגדים הצבאיים, אלא בבגדים מכובדים, אם לא יושבים לפני בית השם, שזה החובה של תלמידי חכמים היום לעסוק בחוכמה האלוקית, במקום הגדול שלה. אבל הרב כאן קורא לקריאה נוספת, שמעבר לתביעה להתעסק בעולם רוחני, יש גם קריאה לדעת איך לשלב בתוך הלימוד האמוני, מה שהמכנה האגדה בכללה, לשלב בה את המקצועות השונים שקיימים בה. כן, שיש בה, כמו שאף מפרט כאן, את בעלי העיון בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר ומוסר. שכל הדברים האלה מצרפים, כן, אלא מה שדיבר בהתחלה, שיש את האגדה, ויש את אלה מצרפים, לא יודע, לקרוא לזה עיון בקבלה, האם זה שתי דברים או דבר אחד, אני אגיד עוד רגע, אני קצת מתלבט, אבל ויש חסידות, ויש פילוסופיה, ויש מחקר, ויש מוסר לצדדים השונים והם מסתעפים, ושבמשך כל הדעות כולם, כמו שהרב אומר, הם התגלו כל אחד אחד במפלגה, באבחון, במקצוענות המסוימת שלו, וודאי שכל הם עמדו אל מול הנטייה להתעסק רק בצד הנגלה, רק בצדים המעשיים. ועכשיו הדרישה היא לבנות עולם רוחני שבכוונה בנוי משילוב בין כל הרוחות השונים שקיימים שם. שכמו שהוא אומר, לא רק כי העולם כולו צריך את רב הגווניות הזאת, אלא גם כל לימוד ולימוד חייב את ההפרעה שיקבל גם מהצדדים האחרים. זה בעצם המענה הגדול שיבנה ויגדיל את המרחב האמוני, ירחיב אותו למקום כזה שזה לא יעמוד רק זה מול זה, שיש את הקומות הראשונות הפשוטות, ועל גביהם יש איזשהו צד רוחני שעומד במקביל ומזכך אותם, אלא יבנה הרמוניה עמוקה פנימית בין כולם, שהכל יחדור להתאגד למדרגה יותר עליונה. כביכול בעצם הרב כאן אומר, האגדה, אנחנו רגיל לפרש אגדה כהתעסקות במדרשי אגדה, דהיינו דברים יותר שהם בנויים על משלים, מה שחזר אומרים שבעלי אגדה מושכים את ליבו של האדם, ומעוררים איזה משהו יותר, נקרא לי קצת אולי דרשנות, משהו כזה יותר נעים כזה, אבל לא כאן קורא את הביטוי אגדה לשון מאגדת, שהיא זאת שלוקחת את התנועות השונות ובונה את ההרמוניה העמוקה הפנימית בין כל הצדדים השונים. שבאגדה, אני כמו שהזכרתי, נכון שחזם אומרים, לא יודע איך אני שואר שם, למה אני קראת לו מילה אגדה, שמושכים מליבו של אדם, אתם זוכרים את הביטוי, אבל באגדה יש משהו מאוד מאוד מחבר, מאוד מקשר את האדם אל כל העולם האמוני, אבל בהקדמה לזה יש משהו שבכלל מעורר, והיה משכן אחד בכלל יוצר מבט הרמוני מלכל החלקים כולם, שזה בעצם מה שהרב תיאר, שלא בכל הדורות כולם היה צריך אל מול הקומות הפשוטות לעורר גם את ההנגדה מקומות יותר נשגבים, וההפריה בין שתי הקצוות הייתה מזכרת את האמונה. אבל כמו שסיימנו, שבדור האחרון הכל חוזר להיות קיומי, הכל חוזר להיות נצבע לחיות גודל, אז בעצם יש גם איזו תביעה להכללה בין כל המקצועות השונים האלה של התורה, שהיא זאת שטובעת מבט שלם כזה, שאולי נקרא לו בשפה שאחר כך יותר נראה לי הרב צודה התביע אותה, שזה בעצם מה שנקרא לימוד אמונה, כאילו, שזה אמונה, זה גם אמון, התקשרות, כאילו, כן? שזה המקום הזה שגם מגד את האדם עם הדברים, וגם יוצר עכשיו איזה מבט שלם על כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שעכשיו כאן אומר, שהוא עצמו מסתעף לתתי תנועות של עיון קבלי, עיון חסידי, עיון פילוסופי ומחקרי ומוסרי לצדיהם השונים והמסתעפים. אני אומר ככה בדחילו ורחימו, כי המבנה שכאן הרב אומר, הוא אומר שצריכים את כל הצדדים האלה שיהיו בעולם, וצריך שגם כל צד וצד יהיה מופרה מהצדדים האחרים. זה לא סותר שיהיו אנשים שיהיה להם ספציפיות יותר, כל אחד ואחד בתחום שלו, אבל כבר לא יכול להיות שכבר יהיה משהו מסוים שיהיה עומד בפני עצמו. מה שהרב אומר, שהמערה של היוצא ולבא אין שלום, זה יוצא מתלמוד תלמוד, האומר שמגיעים לארץ ישראל, שרה המערה הזאת זוכים באורות התחייה, יש לו שם אותו עושה אותו אותו, אז אני עושה אותו בעצם. כן, עושה אותו כף ג'ימל. אבל אני לא עושה יותר את האגרות, אני לא זוכר איפה זה נמצא את האגרות. שמה הרב מסתובב בביתו הזה, שר המערה שלא יצא על בן שלום. כאילו אותו איגרת, שם הרב אומר שבדור שלנו מה זה איך? באיגרות כאילו, כן? יש לך איזה ויגד ששם הוא אומר שבתור שלנו יפה לנו שחתן של תלמידי הפשוט את הדאגרה, זה נהיה לי ביגד הזאת שם, שאומר היו לא תהיה, שאי אפשר בתור שלנו להתמקצע רק בצד אחד של ה... מה זה? זה לא בידי?
חורה
ג' חבל, לא, זה מציין בספרות שלי. כאילו, אתה מחפש מילים, כאילו, זה לא שווה לבא הכי פשוט בעיקרות. כן, כן, נכון. הגיע את תקופת בית, כן? יש כאן עיקרות? לא.
המחשב.
המחשב, מה צריך? עד שלא המחשב, היה צריך את האגדה שמגד את הכל, שיש מחשב, אז כבר... הרגל לצאת בתלמוד תלמוד, ולנצל מותה מהירה של אין שלום ליוצא ולבא, הוא מוכן אתה דווקא. כן, שבדור שלנו יש איזה סייד איזה שמעיה, שמאפשרת שכן אדם יוצא מתלמוד לתלמוד, ולא, אין לו עליו את המהירה של ליוצא ולבא אין שלום. עיקר המנוחה בעולם ויהדות הוא רק מפני ריבוי אמורות, הזוכים שופים כאחת. הדרך הישנה של בחירת אחד הדרכים, ללכת בה במתון, לא תקום ולא תהיה. יותר ויותר מזה נתגדלנו ונתפתחנו. לתפוס כללות הדרכים כולם, גם מנוחה שלמה ותוכה, היא התחלת הדרך של הפיכת עין, דאור, דאור, לאלף דאור, הכתובת אותו של הרמר, שלא חייב לעמוד סוף דעתו. וזה גם הקראתי ממה שאב כותב, שבתודה רבה, בסוף דעתו, כבגים לפעמים מגיש אדם שדרך בתורה וחומה נדרש לו לפי תכונותו ותיקון נשמתו וכל מאותו. כשנותן בצורה לדרך אחר, מרגיש שהוא יצבון ושברון פנים מכיר בו, כי יש לו את הספציפיות שלו, המיוחד שלו בתורה. וזהו עומק הרד של ולצב ולבין שלום. כפי שאדם מצב לצבות אין שלום. אבל הרב אומר, מתוך גודל הכללות, הנדרש להיות בעקבת הדמשיכה, יש מתבבל לו, אז כאילו בדור של עקבת הדמשיכה, דווקא יש דרישה לא למקצוע מסוים, אלא לכללות. אז יש שמתבלבל העולם, עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. ועמים רבים מתבלבלים, ונמדים גם הם את מקומם, את מקום אחידתם ומטרת קוניותם, ונוע תנוע ארץ כשיקון דוגה כמלונה, כי בעצם יש, כמו שאר אומר, בדור של גאולה, מצד אחד חייבים את הכללות, מצד שני, כן לכל אחד יש את הערה המיוחד שלו, וזה יוצר בלבול כזה, כי אם אדם מתרכז רק במשהו מסוים, הוא מרגיש יבש, ואם הוא רוצה לתת נטייה למקום הכללי שלו, אז הוא, ואולי הרב אומר זה דווקא מאוד בא לידי ביטוי בדור של גאולה, כי קשה להיות קשור רק למקצוע מסוים, כי יש תביעה לכללות, אבל אז אדם לא מוצא אף יציבות בלימוד, וכל פעם הוא עובר ממקום למקום, אבל זה יוצר בלבול גדול. הרב אומר זה לא רק יוצר בלבול גדול אצל הלומד, אלא כל העולם בגלל זה נהיה מבולבל, כי כל העולם מאבד את מושג הזהות בדור של גאולה, כי יש תביעה מאוד מאוד כללית, וזה נפלא, אבל היא יכולה לשמוט את הקרקע מהתביעה לייחודיות. וזה מה שהרב כאן אומר, נועת הנועת רשיקות נודע כמלונה וכבד אל הפשעה, והרב כאן רומז שזה יוצר קריסה עולמית מוחלטת. והיה ביום מפקוד השם צבא מרום ומרום ומלכי אדמה על אדמה, שבגלל שאין בהירות במקום הספציפי של אדם, כי יש תביעה לכללות, אבל כל העולם כולו בעצם מאבד את היציבות שלו, כל מיני הוא חותר ופוזל ממקום למקום, שכנראה רב כאן רומז למחלות נוראיות יותר גדולות, שמיותר ואין כאן מקום לפרטם בתהליכים שקוראים בעולם, בגאולה. הוא אומר שהפקידה היא לא הכבדה וכליון, כי היא חילוף מעמדים ותכונות, אבל בסוף, לאט לאט אדם ימצא גם את המקום מסוים שלו, ויעשה שלום לא שלום יעשה לו, תוך עודת ללמודי אבושבה ונחת אבושהו, שצריכים בדור של הגאולה ללכות את הכללות עם כל מה שזה, כל אדם אדם צריך למצוא גם את האופי המסוים שלו. הקראתי את הדברים, כי בעצם זה מה שהרב כנראה אומר, העולם זקוק למשהו כללי שיחיל את הכל, אבל יש בו עדיין את תת ההסתפות של כל גוון וגוון, אבל הוא גם צריך להיות לפחות מונעם מכל המדרגות האחרות. אז עכשיו רק התרעתי לומר, אם רואים את הדברים שאהב כאן, זה נהיה לי קשה להתעלם ממבנה פנימי קבלי שהרב קצת מתייחס אליו כאן, כי הרב כאן הרי מתאר שבעה תכונות שקיימות כאן, ואומר שכל תכונה ותכונה היא בצורה סמויה חייבת את ההתבשמות שלה, וואו, איזה אמיצי. כן, פדיחה. עד שהמנהל הגיע פתאום והיה ברשו. פעם אתה יכול לצאת בשיעור, אבל הרמוד ש... לא, לשיעור שהיה שם כאילו. היית באמת השיעור שהייתי שם, לא? אז היית יכול לצרף. טוב, סדר, סדר. אז נכון, הרי תראו, הרב כאן מונה כאן בעלי היו בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר, מוסר והדברים המעשיים, נכון? ואת כולם צריכים להתקלל במושג הגדול הזה שנקרא אגדה, נכון? אז אנחנו מדברים כאן, אני ספרתי נכון, על שבעה מדרגות, אנחנו יודעים שחלק מהשבר שהיה בעולם התוהו, שכל מדרגה ומדרגה אמרה אני אמלוך. היא עמדה בה בפני עצמה. ולא היה את המקום הזה שידע איך לאגד ולהכליל וליצור מלא איזשהו מקום שלם יותר, הרמוני יותר, שנותן לכל גוון וגוון את ההפריה ואת הברכה שיש לו גם ממקומות אחרים. אז גם העולם היה חסר את המבט הכללי הזה, וגם כל פרט ופרט מלא יתגלה במקום החלקי, במקום הפירודי שלו, ולא במקום הכללי שלו. ובעצם אם אני אנסח את זה נכון, אז האגדה זאת שעוגדת את כולם גם יחד, או כמו שניסחתי זה בניסוח של הרצודה, יכנה זה לדורות לימודי אמונה. זה אמונה תמיד קשורה למידת המלכות, כן, למקום הזה של האמון, כן, שהסובייקט מעורר את הקשר אל המבט הכללי ועוגד את הכל בקרבו. ותוך זה יש, נקרא לזה כאן, חמישה צבעים שאותם הוא צריך להכיל בקרבו, ויש את את הצד המעשי, שהוא בעצם היסוד, שהוא בעצם המקום הזה שמנתב את הכל לבניין מעשי. אז בעצם אנחנו מדברים כאן על חיבור של חמישה תנועות תוכניות שאמורים להתקבץ לסדר מסוים שמכוון אותם אל עולם המעשה, שזה בעצם כל התנועה של הצד המעשי, אבל הסוף, בסוף כל הדברים האלה צריכים להיספג בתור עמדת חיים אחת כללית כזאת שחיה את הכל בהרמונה, בהרמוניה אחת גדולה שמאגדת את כולם. אני קצת ככה, באמת קצת, אני לא ברור לי אם כאילו יש כאן את חמשת הצבעים, יש כאן את האגדה ויש כאן את הצד המעשי. לא ברור לי אם הצד המעשי זה מה שאמרתי, זה היסוד והאגדה היא זאת שמאחד אותם, אולי יצאנו, הוא שם אולי קצת לפוך, שהצד המעשי זה עליהם מה יישא, ויש את החמשת הצבעים של זה מעלה, ויש מה שאמור לזווג ביניהם, ככל בשמיים וארץ, דאחית שמיים וארה, זה בעצם העבודה הזאת של האגדה, שהיא בדיוק מה שהרב תיאר בפסקות הקודמות, שהיא לוקחת את כל התנועה התחתית, המעשית, אבל לא מנתקת אותה מלמעלה, אלא יוצרת איזושהי הרמוניה גדולה, כי יש חשיבות להיות למעלה, ויש מאוד מאוד חשיבות להיות למטה, שזה בעצם התנועה שבאה מכל הסגנון של יראת שמיים, של עולם הנגלה של התורה, שזה תורה דלתתא, מה שהיא בונה, וזה נפלא, כי זה בונה את היציבות, ויש מה שבונה את המעוף, וצריכים עכשיו לבנות אגדה שתאגד את כל המיוחד. זה לא יכול לשכן, הציור השני שציירתי רוצה יותר מדויק, אבל זה מאוד מאוד מובלט כאן, שסוף סוף כל העולם צריך את האיחוד בין הדברים האלה, וכל כוח וכוח צריך את ההפרעה הפנים בין הדברים האלה. אז כל מה שניתר נושא זה רק להסביר למה כל חמשת התכונות המסיימות האלה כאן, איך הן קשורות לחמשת צבעי היסוד האלה, אבל אנחנו לא מתעסקים בנסתרות, אז תעשו את העבודה לבד, בסדר? כן. אבל המסר...
המפלגה כאילו מאוד מקשרת לראות
אותך י"ח,
שם זה שלוש, אבל...
כן, נכון.
זה גם אותו מבנה, ששלוש,
נכון.
צריכה להכיר את
ה... את ההפרעה שיש לבין המקורות האחרים, נכון. תראו, אתה הרבה פעמים מדברים על שלוש ואחד, והרבה פעמים מדברים על שש ואחד, כאילו זה...
עכשיו זה שלוש ואחד
כמעט מסוים
שיש קודש.
כן, כן, שיש את הקודש העליון. מה זה? דוד המלך שהוא מאחד בין אברהם יצחק ויעקב, כאילו, שיש את המבנה של שלושת הקווים וזה נקודה שמאכילה את כולה ביחד. כאן אנחנו מדברים יותר מבנה של שש, שבעצם זה חמש פלוס אחד, וכמו שאמרת, אבל באמת לא, אני יותר נראה לי נכון לומר חמש, יש את הצד המעשי, ויש את הצורך ליצור הרמוניה מכולם. שזה בדוגמה שהרב סיים בפסקה הקודמת, שאנחנו לא צריכים רק לחיות במתח בין שתי הקצוות האלה. נכון, תיארנו בסוגיה של ההגשמה, יותר את המתודה של הרמב״ם, שמה שצריכים לאחוז את החיים בשתי קצותיו, וליצור תיסה ביניהם. אבל בדיוק מה שהרב דיבר בסוף פסקה הקודמת, שבדור של הגאולה יש איזשהו משהו, תביעה קיומית כזאת לדברים האלה, זה כבר יוצר משהו אחדותי בין הדברים האלה, שזה בעצם יוצר תמונת חיים הרבה יותר שלמה, וזה מה שהרב כאן רק מסיים בסוף, רק בזה יוכן כיסא לממלכת הדעות, כן, ואנחנו יודעים שהביטוי של כיסא זה בעצם לתת את התשתית היסודית שתכין את הדברים האלה, שזה גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, כן, אל, אל דעות השם, ולא נתגלה לו, שאל דעות השם, זאת אומרת, יש אל והשם, שתי גילויים של הקדוש ברוך הוא, והדעה היא זאת שמאחדת בין שתי הדברים האלה, כי כל עניין של הדעה, שהיא בעצם הקו אמצעי, לכן לא יודע אם הכוונה היא ליסוד על המלכות כאן, אבל היא זאת שמצליחה ליצור את ההרמוניה הפנימית, ולכל דברים האלה, מפרט את הכל להיות מבט אחד חי, מבט שלם של כל הדברים האלה, שזה בעצם מה שהדרישה של הרב בפרק, הרי כאן אנחנו עסוקים לא בדעת אלוקים, בעבודת אלוקים, על סוגיה כאן, לכן לא סוגיה של עולם מוכני, אלא של עולם חי, עולם חי שניזון מעולמות מוכנים, ואלה מעוררת לו מטווה של חיים כזה, שחי את הקומות הפשוטות, חי אותם במקום מרומם, מקום גדול, ואז כל הצדדים המעשיים, הם נשארים בדרישה הקיומית שלהם, אבל מקבלים עומק, מקבלים מרחב יותר גדול כתוצאה מהדברים האלה.
לימוד אמונה שחר עבודת אלוקים?
איך איך?
לימוד אמונה שחר עבודת אלוקים?
אני אומר שאני לימוד כבר שעשיתי לחדת כן, כי לימוד אמונה הוא בעצם יותר קשור לאיך אתה חי את הדברים, איך אתה מתקשר לדברים, שבקשר אחד זה כאן, בעצם זה המנוף שלוקח את כל סדרי עבודת השם שהיו קיימים בקדמה דנה, וחי אותם במקום יותר גדול. אז בתוך הדבר הזה, הוא מאוד מאוד מופרם, וכל מיני, כמו שאב כאן אומר, מהעניינים של החוכמה האלוקית, אבל זה שהכל מתקלל במבט אגדי, כאילו, במבט שאוגד את הכל ביחד, אז הוא נותן לדבר זה זרמי חיים, ומאגד אותם ביחד עם הדרשה המעשית, שדרשה המעשית, מעבר לספציפיות הלכתית, זה קודם כל זה זרם חיים כזה, שמאוד קשור לצדים המעשית. משען לחם, אלו הלכות, ומשען מים, אלו אגדות. עם צמא הוא מאוד למים. סודות הלכות, אינן גם כן אגדות. האגדה הגדולה והדירה היא כוללת רזי תורה וכל מחקר נשגה וקדוש שרק מי שמשים בה לימוד של קביעות מדי יום ביומו יזכה לבוא שערה ויבוא גם כן ויבוא גם עד אותה המידה להיות דולה ומשקה לאחרים לכל דור ודור כפי צרכיו. כוח החיים התרפות החומרים לדרכי הגדול לצמיחה, להעמיד הגופים והכוחות התלויים בהם על מכונם, בא תמיד רק במצב הלך, על ידי מצב הלך. המצב היבש או רוצה בקרבו את החומר, המוכן למעשה. רק המצב הלך, יגיעו לתעודתו. על ידי הפעולות הכימיות והשפעת החיים. האגדה המאגדת, כן, טוב מפרש כמה אומרת שהאגדה משון מאגדת, את הפעולות, הרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, היא תחלק שלל. היא תתן לכל חלק מלחקי האומה, לכל דו ודו, את מחסוריו, מאוצר הכלל, אוצר החיים. שם הוא חיוויון עוז, ההלכה והגדה גם יחד. הדעה הבהירה, הרגש הבהיר והעיר, כן, הרב כאן שם את זה בתור ציטוט, אבל זה לא ציטוט ממקום אחר, כי פסקה יותר מדי קוקניקית, אני כן הרב מצטט את עצמו, אבל הרב כאן אמר שזה פשוט פעם לא היה בטכניקה של בית הדפוס, יכולת לעשות על קומבי, איך קוראים לזה? בולד. אז הדרך להדגיש דברים הייתה, בסדר ששם אותם בצורה כזאת, כאילו, אבל זה שכאילו, אנחנו חושבים שהדעה הבהירה, והרגש הבריא והער, ואחד לדעת אלוקים, הם יכולים להחיות גם עצמות יבשות. אבל זה קצת מחזק, למרות שלא מכריע את מה שאמרתי, שהוא אומר, יש שתי משענים, שתי בסיסים שנותנים לכל המרחב החיים את היציבות שלו, שזה הלכות ואגדות. כן, לכן, כמו שאמרתי מקודם, ליבי נוטה שהאגדות זה יותר היסוד, וההלכות הם יותר המלכות, כאילו, הצד שמכונן זה בתוך המציאות, אבל שתי הדברים האלה הם מערכות חיים שנותנים את המשען, שנותנים את היציבות לכל המרחב כולו. יש את היציבות שבאה מלחמה של תורה, מהצד של הנגלה, מהצד הקיומי, גם משמעות של לקיים, ומלא במקום כזה של לתת קרקע יציבה לכל הדברים, אבל יש גם משען שהוא יותר עדין, שהוא קשור לבחינה של המשען מים, אלו האגדות, שהוא בעצם המקום שבו הוא מבסס את הכל, יותר במקום שהוא סופג את הכל, ומעמיק את הכל, ויוצר שייכות פנימית לכל, וכדי ליצור יציבות בעולם מוחני, אז יש חשיבות גדולה מאוד מאוד מצד אחד לעולם של ההלכות, אבל יש במקביל חשיבות מאוד מאוד גדולה לעולם האגדי שיוצר את ההתקשרות הפנימית אל הדברים האלה. כמו שהיה יותר בהמשך, שמבחינה לא יודע כאלה ביולוגית או גסטרונומית, המים יש להם תפקיד יותר להעביר את המזון אל כל חלקי הגוף וליצור משהו הרמוני יותר בין כל הדברים האלה, נכון? הרב גם באות התורה, נכון? משתמש במשל הזה שם, נכון? שהוא זאת שבעצם מזרימה את החומרים, כן, אבות המזון שמתקבלות מהלחם, מעבירה אותה לכל חלקי הגוף האחרים. אז והרב אומר שהעם צמא מאוד למים, כן, מה שהביטוי אז תתלפנה הבתולות והבחורים בצמא, זה בעצם מה שהיום ברוך השם לחם יש, אבל חסר מים, חסר את המקום הזה שיוצר הרמוניה פנימית בין הכל, שזה לפעמים בדיוק יוצר סיבה ש דוחים אפילו את הלחם, כי אם יש יותר מדי לחם אבל אין מים, אז יש משהו שלא מתאחד טוב עם כל המציאות כולה. ואני לא יודע עכשיו את קוראים את המשפט הבא, יסודות ההלכות אינם גם כן אגדות, אם הרב כאן אתה תפתח את זה בבב, לא נעל בפרק בב פזכוני, יסודות ההלכות אינם גם כן אגדות, אם הרב כאן מתכוון לומר שההלכות ביסודם הם גם סוג של אגדות, או שזה בדיוק מה שאומרים, ואז זה מכריע את הספק במסגרת הקודמת, שיש את ההלכות ויש את היסודות של ההלכות, ואינם גם כן אגדות, הכוונה אפשר לראות את האגדות בתור היסוד של ההלכה, שזה בעצם העיקרון הפנימי שהם מנחה את העולם ההלכתי. העולם ההלכתי יש בו משהו מאוד מאוד עבודה סדרנית, אבל יש בו גם משהו עמוק פנימי שגנוז בעומק ההלכה, הוא זה שמתגדל ומתגלה דרך הפנים של האגדה. שעולם האגדה היא בעצם, יש לה מאוד מאוד שיוך דווקא אל המערכות הקיומיות שדיברנו קודם. אבל נותנת את היסוד, את היכולת התקבלות של הדברים בצורה יותר נכונה. כן, מצאתה או שלא?
לא, אני מזה, שמה זה כאילו יותר המים
ממצאי
לנושא שהוא כאילו
הלכת. כן, תקרא, כן. בו"ב כאילו?
בו"ב חט.
כן.
לפעמים, אם קראתי יש עוד פסקה, אבל כאילו לפעמים אין אדם יכול ללמוד לפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה, וכל זמן שלא יתפלל עדיין כרוב הנשמה צמאה. זה מה הדבר? כי מי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו, ואחר כך יכול לאכול.
מעולה.
הרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה ושורש עוד צדיקים שורה בתוכה, ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. שתיית המים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף.
כן.
אם יהיו מזונות על נתונים, לא יהיו לו מים מעבירים, מסירות למשמע תורה.
כן, זה בסדר, זה נכון שכאן אב כאילו ברישה נותן מאוד קריטיות, שאוכל בלי מים הוא מזיק, אבל אתה צועק שהוא כן מאיר איך כביכול הדבר הזה הוא מסייע לאוכל עצמו. כן, ואז כאילו, למה שרצית קצת עשה, כאילו שנראה קצת, שסוף סוף העיקר זה הלחם, כן? מה זה איך?
אורות התורה.
כן, אורות התורה, זה התפקיד של אורות התורה. וכשהר המסב זה כאן גם, זה כן נכון, כאילו שהרב כאן כן אומר, שבסוף שבר, אני חוזר לפסקות הקודמות, הרב כן מדבר על שהיסוד הכי בסיסי הוא לחם, אבל בדור שלנו, תתעלף לה הבחורות והבנים בצמא, זה איפה הוא הזכר במשך כאן, שהוא הזכר מה זה נהיה לי הנה בעמוד הבא זה הוזכר, כן? בעמוד התעלף לעבודות היפות והבחורים בצבא, שיש סוף סוף איזושהי כמיהה גדולה לדעת איך לחבר את הדברים למקום יותר הרמוני בדברים. אז בהקשר המצב הזה כאן, יש כאן דרישה שמשלימה את הצד הקיומי בלשון הביצועי, לקיומי בלשון דרישה פנימית עמוקה מאוד תוך הדברים האלה. אנחנו רק מדגישים, אנחנו לא מדברים עכשיו על העיון הקבלי, חסידי, פילוסופי, מחקרי, מוסרי, שעמודות במקביל אל הזה, אנחנו מדברים בדיוק על תכונה כזאת שבא להספיק את הכל בקרבנו, זה התכונה הזאת של האגדה. יש, אני מטריד אותי, אני לא זוכר איפה, מה שמטרים קודם, איך הלשון של המדרש הזה על האגדה, מה התפקיד שלה, ואיך היא יוצרת את ה... מקום שמושכים את לימן של כולם. כן זוכר מדרש אחר, פנים בפנים דיבר השם עם אחים. מה זה?
מוזכר כמים.
איך כן, נכון, מה זה?
יש ביום, להגדה שמושכת ליבו של אדם כמים.
אוקיי, איזה מה שכן, משל דבר
כמים. משל מים אלו בעלי הגדה שמושכים ליבו של אדם כמים.
זה מה של, מה של כאן, הרי משל מים, אלו הקדוש שלנו שעוד פעם שמושכים ליבו של אדם כמה, שהם נותנים את קשר התחברות, את היכולת להתקשר לדברים, כן? נכון? ויש גם מדרש אחר שפנים בפנים דיבר השם עמכם, פנים פנים, פנים שתיים, פנים עוד שתיים ארבע, שיש פנים של תורה, הם פנים של יראה, פנים של משנה, הם פנים בינוניות, פנים של תלמוד, הם פנים שוחקות, ופנים של אגדה, הם פנים מהירות, כן? שזה בעצם המקום הזה שמהיר לאדם את הדרך, שנותן לאדם את היכולת של ההתקשרות אל הדברים האלה. כן, כן.
מוזר לשים את המלכות בלחם.
למה?
כאילו זה דבר אחר.
המלכות היא תמיד קשורה ל... איך מה דרך?
להיות למגרם מכלום, היא אמורה לקבל את כל ההופעות, לא להיות משהו אחר חיצוני חוץ מה... שפר של המן.
לא, אנחנו רואים הרי שמידת המלכות הרבה פעמים יכולה להתנתק מעמדות שקדמו לה. לכן נקראת גם נשר. יש לה יכולת להיות מפריד אלוף של אדם שמפריד את מידת המלכות. זה החלום שמביא הרבי יוסף קארו, שנדלה לרקנתי בחלום, שאדם זיק את הלולב, שהאתרוג מנותק מהלולב, שהאתרוג מייצג את המלכות, כי זה מקום כזה שכאילו יכול להיות גם עומד בפני עצמו. זה בדיוק ה... המקום הזה שהמלכות, כמו שנפש החיים אומר, היא סוף של העולם הקודם, היא התחילה של העולם הבא. אז יש בה משהו מסוים, שכל מידת המלכות היא בדיוק, יש בה צד מסוים שהיא מייצרת עולם שלם במדרגה התחתית שמצאת מתחתיה. כן, אתה איתי מפוקס לנפש החיים, לומדים נפש החיים, נכון, יש לימוד, כן, נכון? שזה... מה שלך שם המלאכה, והמתנשא לכל הראש. שהמלכות היא גם התחתית של מדרגה שמעליה, אבל גם כל עניין הזה, מלשון להימלך, היא מתורגמת לעולם חדש. אז בעצם כל עולם מוכני שמתורגם לעולם אחר. זה הופך להיות עולם מעשי שבצורה אמיתית. העולם מעשי הוא עולם כזה שהוא שיקוף מדויק של כל עולם שמצא מעליו. זה הכוונה של עת למגרמי כלום. הוא כל כולו, הוא שיקוף של עולם שמצא מעליו במקום הזה. וכאילו אין עת למגרמי כלום, כאילו הכוונה, הוא מצד עצמו חסר רוח חיים. הוא כאילו רק טכני. אבל באמת הוא שיקוף של מה שמצא מעליו. ועד מלא, בהקשר אחד זה כאן, התפקיד של העולם ההלכתי הוא באמת לתת את הקרקע היציבה לכל השפע לדיות בו, וזה מידת המלכות היא בעצם יותר קשורה אל העולם הזה, אל הביטוי של הדברים בתוך העולם הזה. מה שיחיה, ייתן לה את הקשר הנכון שלא תהיה מנותקת מה שמצא מעליה, זה שכל מצוותיך אמונה, שלומדים את כל המצוות בתוך עמדה של אמונה, לומדים אותה בתוך התכונה האגדית שהיא זאת שלא נותנת לה לעולם המופשט להיות בפני עצמו ועולם המסיל בפני עצמו, אלא יוצרת את החיות ביניהם, מעבירה ומספיגה את הדבר הזה בצורה שלמה ונכונה בקוליות של המבנה השלם שלכם.
אבל יש עוד מקום שזה לחם, כי יש אכילה של לחם ויין קודמת לטיול בפרדס.
כן, נכון. אבל שם זה יין, לא יודע בדיוק מה זה יין. כן, זה עוד משהו אולי. כן. אבל ברור ששם הלחם זה הלכות, כן. כן, מה זה יין, באמת.
כאילו שם זה ההלכה והאמונה נמצאים מצד אחד לפני
הקבלה. כן. טוב, פשוט, צודק, פשוט שם היין זה כן אמור להיות משהו כמו גם אגדה, כן? שאני צריך למלא את כסו ב... לחם ויין, אני אפילו לא חושבת מה אתם מתושה. יעינה
של תורה איך? יעינה של תורה
רשת. כאילו כמו ש... כן. אז אולי זה משהו קצת אחר כזה, כאילו, כן, אולי. לא יודע, באמת.
אבא,
כן, כן.
אתה יודע, לחוץ שזה אגדה. יש גם צד שכללי תורה, כאילו, זה כבר זה גם צדים כזה שמושקים לאגדה, גם מזה, כאילו, קצת בניגלה, כאילו. באותה תשובה שיש, שהדור תובע כבר כללי תורה.
כן.
זה דווקא אגדה, אבל זה...
זה כן קשור, זה כוונה...
שגם זה, אם זה בעולם יחתי, שאתה רואה את הדברים מבט כללי, גם זה לא עכשיו להסביר את זה בעניה, כאילו, להסביר את זה...
כן, אבל זה כבר, אם אתה רוצה כללי, זה כבר כמעט עניה, כאילו, כבר, כאילו, כן? כי כשאתה רואה את דברים בצורה כללית, הכוונה, אז אתה כבר חי את התוכן הפנימי שלהם, כאילו. שבדם סלם זה כן כבר איזה משהו מסוים כזה שהוא כבר, כאילו, שיעורי המורדכי, זה כבר על גבול האמונה, כאילו, כן? לא? זה משהו כזה שאתה חי את הקשר, אתה חי את ההסבר של הדברים.
מהות הקידושים, זה
עשו. איך?
מהות הקידושים.
מהות הקידושים, כן. נכון, זה כאילו, זה כבר מקום שכבר, אני מסכים איתך שזה משהו קצת דומה, אבל ואולי, אני, אולי כאילו אתה בא לתת הסבר אחר לביטוי יסודות הלכות, הם גם כן אגדות, שזה בדיוק משהו היה לומר, שחלק מעולם האגדי כולל גם את היכולת לראות את ההלכות, במבט היסודי שלהם, כאילו, כן, זה בעצם אולי פירוש נוסף שאפשר להכניס כאן בתוך המילים האלה כאן, כן. אז אולי אני, דווקא זו רמש, אתה אומר, שהכוונה, העם צמור מאוד למים, והמים חולקים שתי דברים. יסודות הלכות, הנה הם גם כן אגדות. חלק מהמתוש האגדות זה יסודות הלכות, הכוונה לראות את ההלכות במקום יסודי שלהם. וכאילו קצת אומר, אבל האגדה הגדולה והאדירה, אבל יש האגדה שמתגלה בצורה יותר רחבה, שהיא כוללת רזי תורה בכל מחקר נשגב וקדוש, כן, הרי את כל הרשימה של הדברים שהרב הזכיר קודם, אפשר לחלק לשתיים, לרזים ומחקרים, נכון? בתוך המחקרים תשימו את הפילוסופיה והמחקר, בתוך הרזים תשימו את העיון הקבלי והחסידות, כן, אז זה כאילו שזה בעצם דברים כאלה שקשורים יותר לתוך הפנימי, ויש דבר שקשור יותר לבירור השכלי של הדברים, שברגע שכל האגדה ממולה ברזי תורה וכל מחקר, מחקר נשגב וקדוש, אז מלא האגדה נהיית גדולה יותר, היא לא נשארת רק ברמה המינימליסטית, הבסיסית שלה, ש... נותנת איזשהו לחלוכית על כל הצד ההלכתי, אלא מגדילה אותו מאוד, כי זה בדיוק המקום הזה, שכמו שמענו שהאגדה כמה שיותר היא מזרימה חיים מכל הקומות שבאות מעליה, אז היא פועלת את הפעולה שלה בצורה יותר כבירה, בצורה יותר גדולה, שרק מי שמשים בה לימוד של קביעות מדי יום ביומו, יזכה לבוא שעריה, ולבוא שעריה לכל השערות האלוקיות, בעצם ירמז מהמקום הזה לפתחים הגדולים שיוצאים מעליה, שזה בעצם מצריך לימוד קבוע, אנחנו כל זה כמובן בדף אחרי דעת אלוקים, כל מה שהרב טבע מאותם את הדרך החמים, שלכן את הקביעות היומיומית בדברים האלה, שהדברים האלה יהפכו להיות מבנה שיטתי עמוק של סדרי לימוד, ולא רק לבוא ולהתעסק באגדה כבמקרה, אלא להפוך אותה להיות משהו שיטתי עמוק, ובו גם אותה מידה להיות גדולה ומשקה לאחרים, שזה עוד פעם קצת בעיניי מחזק את ההבנה הזאת שהאגדה היא היסוד, כי כל הבחינה של היסוד להיות משפיע כאילו, ועל מילה בהקשר אחד הדקן כדי להיות דולה ומשקה, כי מידת היסוד היא גם סופגת את כל התנועות שנוצרות מעליה ומעתיקה אותם למה שמצא מתחתיה לכל דור ודור כפי צרכיו שיש לה איזה מבט על כזה שיודעת איך לתרגם עולמות מופשטים או שאותה מסופקת לדעת איך להחיות בהם עם רב. כוח החיים והתחלפות החומרים לדרכי הגדול השמחה, והם מתוקפים מקורות התלויים בהם על מכונם, שזה בדיוק מה ש... זה כאן ממש חוזר למשל באות התורה, בא תמיד רק במצב הלך, כדי להעתיק כוח ממקום אחד למקום אחר, צריכים את הלחלוכית הזאת שתדע איך ליצור את הזמן. לא יודע באמת, גם המשל שהרב שם מביא באורות התורה, יש עוד פסקה באורות התורה, נזכרתי, נכון? מה זה, נכון? מה ששם ממש מדבר על ה... לא, אבל כאילו, הקיצור התיאור שהרב מתאר שהתפקיד של המים הוא מת להעביר את המזון במקום אחד למקום אחר. לא יודע אם מבחינה ביולוגית זה נכון, כאילו, מבחינה מדעית היום זה...
אדם
אין לו. אז איך?
אני אדם, יסוד הנוזלי, הוא מעביר אותה.
כן, הבנתי, אבל זה קשור דווקא, האדם נבנה דווקא מהמים כאילו, המים כאילו בצורה פשוטה באים יותר ליצור חמצן, לא? שצריכים, זה לא... מנוגן לזה. טוב, אולי בהמשך שנוכל לבר את הדבר הזה מבחינה רפואית כאילו. כאילו, אדם ששותה פחות מים ביום הזה, יש לו בעיות במערכת הדם, או שיש לו, זה כאילו בעצם זה כמו סוג של נשימה כזאת, איך, מה זה איך?
הוא ניכר של אדם נראה יומיים.
כן.
לתומת דם, אתה שותה הרבה כדי שזרון.
אבל זה, אתה שותה, אומרים לשתות דווקא דברים מתוקים, לא? כן, אולי. טוב, אני לא אפשר, צריך... לעשות שלמות סדר, טוב סדר. אבל רוב, לפחות כך, רב נתאר את הדברים כאן. כוח חיים, זכות החומרים לדרכי הגידול והצמיחה, ולפעמים קורות התלויים בהם על מכונם. מתאים אותם מצב הלך.
של הרב קוק ביולוגי, אומר ש...
מי זה?
הרב, בן היה, אכל ולא שתה אכילתו דם.
איך?
אכל ולא שתה אכילתו דם.
אכל ולא שתה מעולה, כן.
כאילו האוכל נותן את החומר, והאדם הוא מריץ את זה, ושהאדם יעבוד, שהוא יהיה איזה מספיק דליל, הוא צריך מים.
ככה הרב מסביר. זה בוא נראה. טוב, ברוך השם. מה זה? איך? לא, כי לא צריכים ללכת לא למסע, פשוט ללמוד עניה. איך, מה זה?
לרב יש סימוכים
כבר מעניה. לא, אבל יותר מזה, גם למדע יש סימוכים מעניה, כאילו, כן, נשאלתי שאלה מדעית. אז... האכיל נותן את החלקים הנדרשים בעניין הגוף, שהם מבדים על ידי כוח חיים בעבודה. החומרים האלה מתכנסים תחילה בתוך אדם, ואדם מתחיל למצוא בכל חלקי הגוף, תרדקים נותן לכל חלק מכלל את הדברים הצריכים לבניינו. ואני כדי לעשות את אדם ראוי למרוצה ושטף, צריכה שתהיה לבוא. טוב, בסדר, זה כבר רואה זקן, בסדר. כן, בסדר. אולי יש לי משיפון, אני עם זה, אני. מה זה עיפרון? יש לי? עיפרון, לא. איך מה זה? נכון, אורחץ, נכון. צדק, נכון, וואו. אפשר לתת כבר דוקטורט כבר. כן. לתת זה כבר אורחץ שמה. הרב שם מדבר על אמצעי במטרה, כאילו, כן? שהלחם זה המטרה, והמים זה אמצעי, כאילו, כן? שהוא, וכל דבר שלי בו למשקה, צריך את ה... נטילה לפניו שם, כאילו, כן, זה היה...
זה לא שם מצעים מיוחד להעברת החלקים במקום
אותי. כן, נכון. כן, נכון. מה זה איך? מה אתה אומר?
זה שיטתי אצל הרב, כנראה, זה
חוזר. כן, כן.
אני לא מגמר מתוכן היה,
אני לא גמר. מדע. שזה טוב, הלאה. תודה. מה זה? אתה משקם, בסדר. המצב היבש הוא עצב כיבוא את החומר המוכן למעשה. כאילו, הרב כן אומר, בצד היבש יש בו את כל הפוטנציאל, שבעצם זה אומר שכל העולם ההלכתי, זה קצת קשור למה ששאלתם קודם, הוא בצורה אמיתית, הוא לא דבר שהוא בצד עצמו, כי הוא פוטנציאל של חיים. יש בו משהו שהוא תואם את כל מה שמצא מעליו. כאילו זה בעצם הכוונה שאלית לי מגמי כלום, אבל הוא יכול, כי הוא יכול גם סוף סוף כן להיות עומד בצורה אוטונומית, ואז הוא, יש בו רק את הפוטנציאל להיות כל החיים. אבל רק המצב הלך יגיעו לתעודתו, על ידי הפעולות הכימיות והשפעת החיים. האגדה המאגדת את הפעולות, הרגשים והמושכלות, וכאן הוא אומר שלאגדה יש בין התפקיד נוסף, היא מחברת את כל קומות הנפש השונות של הפעולות, הרגשים והמושכלות. וזה בעצם מה שאנחנו יודעים, שיש מושכל מורגש ומוטבע. הקומות המידות היותר ניסיות, הרוחניות, היותר רגשיות שקשורות לכוחות המיטתיות, והיותר מעשיות, ובמידה מסוימת, התכונה הזאת של האגדה היא הרבה יותר מה שהיא עוגדת את מה שמקודם אמרתי, את חמשת הצבעים אל הכלי הקיבול שלהם, היא עוגדת בכלל את כל המערכת מרשת גמירה. כל הזמן אתם שמים לב, כאילו, אני מדבר קודם במידת היסוד, אבל אני גם תיאר את זה קודם במידת הדעת. בדעת ויסוד הם תמיד שתי תכונות שקשור, כמו שמעתי, קשורות לאלה שהופכות את האורגניות להיות אורגניות אחת שממשיכה את הכל לרצף חיים אחד. אז מה שאני אומר, מאגדת את הפעולות, הרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, היא תחלק שלה, תיתן לכל חלק מחלקי האומה, לכל דור ודור את מסוריו מאוצר הכלל, אוצר החיים, ששם הוא חיליון עוז, הלכה והגדה גם יחד. והדעה הבהירה והרגש הבריא והער, שזה ביחס לדת האלוקים, הם יכולים לחיות גם עצמות היבשות. אולי כאילו, זה בצד אחד הרב מכנס גם דעה בהירה וגם רגש בריא, שיש בה גם את כל הצד שהיא מלאה דעה ומלאה רגש, והיא זאת היא שיכולה להחיות את העצמות היבשות, את כל הקומות המעשיות של החיים, היא מזרימה להם חיות חדשה. כל זה בא מהתנועה הגדולה הזאת, שזה מה שאב קורא לתלמידי חכמים בדור שלנו, לכן לפתח את אותה עולם האגדי, כן, של התורה.
זה שייך
לחמש... לא, אני רוצה לומר שזה בעצם אולי שמקודם הרב אמר שיש כאן את הפעולות הרגשים והמושכלות, אז הדעה בהירה, אני לא יודע איך אני לכנס את זה ככה,
עמוד הקודם הרב אמר סעיפה, הדעה והרגשה, שזה נשמע ביחס
לכל הקודמים, כאילו, כן? אני מתלבט עם הכוונה, אם הרב כאן אומר, זה דעה, רגש והעצמות שהם קשורים לצד המעשי, שזה שלושת הקומות כאן, או שהרב רוצה לומר שבאגדה עצמה יש בה גם בחינה של דעת וגם בחינה של רגש בריא, מה שאמרתי שהיא גם בחינת דעה וגם בחינת יסוד כזה, שיש בה משהו שהיא גם מחברת את הקומות העליונות לקומות התחתונות, וזה הרגש הבריא שלה, וגם יוצרת איזושהי הרמוניה עמוקה בין כל הצדדים השונים של כל היסודות האמוניים. אני לא יודע, כאילו, לא מספיק בהיר לי באמת. טוב, אומר הרב, ימים רבים נעזבה האגדה בצידה העליון מהמונה, וזה אולי כן בדיוק מה שרציתי עכשיו גם להגיד לך, שיכול להיות שהכוונה כאן היא שיש שתי קמות באגדה, כמו שהרב אומר, יש את יסודות ההלכות ויש את האגדה הגדולה והאדירה. זאת אומרת, יש את הבחינה של האגדה ברמה המינימליסטית שלה, שהיא בעצם רק נותנת את יסודי האגדות, מרטיבה אותם איזשהו משהו כללי, וזה הרגש הבריא שנותן את כל הדברים, ויש כאשר היא ממולאת מכל טוב שכל חמש המדרגות שמצאות מעליה, אז היא מתגלה בצורה של דעה בהירה. אז יש בה גם את הבחינה של הדעה בהירה, שהיא באה ככה במקום גבוה, ויש גם את הרגש הבריא שהיא באה במקום נקודתי להרטיב ולהחיות את הצדים המעשיים. וזה מה שהוא אומר, שהוא יכול להיות שבגלות כן התעסקנו בקומה של האגדה, יותר במקום המלכלך והמרטיב את הקומות המעשיים, אבל לא נתנו לה להיות כזאת שמאגדת את הכל להיות אחד עם כל קומות העומק הפנימיות שקשורות גם לאיך היא מכילה בקרבה גם את העיון הקבלי ואת החסידות ופילוסופיה והמחקר והמוסר, וקודם כל בראש ובראשונה היא אותם מאגדת להיות אחת, ואז היא מעתיקה אותם אל השלב הבא שיבוא בקבותיהם. זה הדבר שנעזב במשך כל התקופה הארוכה הזאת של הגלות. אז נדבר אגדה בצידה עליון מהמון העם, ואיפה זה יכול להיות לזה, ומרבים מגדולי כישרון, זאת של הסכמות של חולשה, כי להמון לא יבשל כל המקורות הפנימיים שאמורים לאכול את האגדה. והגדולי הכישרון, מתוך רשלנות לא יתעסקו בזה, שלא יכולו להקרן כל גדולי הדורות שלחמו כנגדם, כן, לצבוע את אותה עמדה עמוקה פנימית שמאגדת את כל המדרגות הגבוהות ומפרות המדרכים, עד שבא עכשיו הכוח יותר נמרץ, הוא ההכרח. וזה מה שהזכרנו בפסקה הקודמת, כי המציאות כבר טובעת בקיומיות שלה את הגודל. אז ההכרח הזה מעלית אותנו לפתח שפה חדשה של עולם אגדי. אני באמת, כאילו, אני אומר זה בזהירות, כאילו, אם באמת, כמו שאמרנו, זה כאילו מקצוע חדש בתורה, חדש ישן, שנקרא אגדה, שהוא בעצם מאיר את כל העולם הפשוט, מתוך מבט של עומק, אז אפילו יכול להיות שכאילו שהרב אומר, יכול להיות שזה נזנח המון המון שנים, הכוונה, גם שהיו כאלה שהתעסקו בקבלה אפילו, והתעסקו בפילוסופיה, אבל אמונה לא למדו כאילו, זה בעצם, זה כאילו תחום חדש, ישן, שבתקופת בית שני היה קיים, אבל יכול להיות שממש במשך כל תקופת הגלות, מסיבות שונות, לא היה את ה... את התנועה ההרמונית הזאת שהחייתה את הדברים, ואז אולי היה רק ליסוד של האגדה את המקום הנקודתי הספציפי, כמו שבאת שהוא רק נותן לכלוך, מלכלך מרטיב קצת את הצד המעשי, אבל לא יוצר קומת חיים שלמה, שזה בעצם משהו כזה שהיום נצבע, שגם הקומה האגדית תהיה בגדלות, תהיה בתוך מקום העמוק פנימי, וזה בדיוק מה שמצריך, אבל ליצור עכשיו את ההרמוניה הזאת בין כל הקצוות כולם, ואולי חלק מ... הרב כביכול כן קצת מאשים את הגדולים שלו, התעסקו בזה, כן, גדולי הקשון שלו התעסקו בדבר הזה, אבל מסיבות של הסיכויות של חולשה, שלא יכולה כאן כל גדולי הדורות של חמור כלי דם, למה לא אכלו? כי היינו בגלות, אז כמה שהיו כן ענקי עולם שדרשו את הדבר הזה, אבל יש כאן מחסום מהותי שלא נתן לדבר הזה להיבנות, כי רק שיש כאן שיבה לחיים אורגניים, בסדרי גולה, רק אז בעצם הדבר הזה יכול עכשיו באמת להתקיים בצורה נכונה, וזה מה שהאחר עכשיו דורש את הדבר הזה. מה זה? כן, זה מה שהוא מזכיר גם כאן, גדולי הדורות שלא יכולו לכל גדולות שנחמו כנגדם, יש ענקים כמו הרמב״ם, כמו הגר"א, זה דמויות יחידיות שהיו בכל הדורות כולם, שזעקו למול דברים האלה. אבל רבים האנשים, גם אם היו כן אנשים שנפסקים ברוח, אבל לא בתביעה הזאת להכללה הרמונית כזאת בכל הקצוות המיוחדות האלה. זה, שזה אתה יכול לסמן, דווקא ענקים בזה התעסקו, אבל בני העלייה כאלה היו מועטים כאילו מהלך כל הדורות כולם.
גם קבלה וחסידות?
ברור שהוא קודם כל קבלה, זה ברור. חסידות, יש להם מה זה חסידות? כאילו, כן. אתה שלפחות נגיד הפוך, חבדקים מאוד עוד עם רמב״ם, אז כמי שמאמינים שהוא לא רק הקבלי, אלא גם חוסית, כאילו, אבל זה אני לא יודע, באמת, כן. לא, הביטוי חסידות כאן ודאי לא הכוונה דווקא לחסידות החדשה. כן, חסידות זה... כמו החסידות של מצד השרים, כאילו, כן, שאיפות חיים, כאילו, של, אני קשה לי עכשיו לנסר את הדבר הזה, אבל לעורר את תביעת גודל, כאילו, בכל סדרי החיים כזה, כאילו, כן. מה אתה אומר? הרבה מושגים
גדולה,
נורות
פה, המעטים, הם כאילו מחילות,
אני כאילו מצטרף השאלה
של
מתוקי. כי ככה נראה כאן...
אני מסווג את ה...
אבל כשתקיע, משפחת נטה אומר, מרמי גדולה כשרון לא הייתה את ההגדה הזאתי, ושאף פעם שלחו להקרן כל גדולי הדורות שנחמו כנגדם, אז היה כן גדולי הדורות שומעים אותם וכן דרשו מהם להתעסק בהגדה.
אתה יודע
לדבר
על הקומה
היותר בסיסית
באמת?
לא, אבל הגדה בצידה העליון. הגדה בצידה התחתון, אני חושב שכן הייתה קיימת.
אבל יש לו כאילו עיסוק פשטני כאילו בהגדה, שכן יש לך דורות, כן אנשים עסקו מדרשים בצורה כאילו...
זה משהו, הם כן התעסקו.
אבל יש כאילו את ה... יש לעסוק בהגדה, ללמוד מורה נבוכים, לעסוק בהגדה, בקומה המכלילה הזאת שהרב מדבר עליה.
כן.
ששתיהם לא התעסקו במשך הגלות.
אם אני לומד בעמוד הקודם נכון, להתעסק רק בפילוסופיה זה לא לימוד אגדה, כי לימוד אגדה זה מאגד. יש לו שתי תפקידים, לאגד את העולם המעשי לכלל משהו אחד, זה הקומה הכי תשתיתית שלו, ויש לאגד את העולם המעשי עם כל עולמות הרוחנים. שאולי קודם לזה, קודם כל, לאגד את כל העולמות הרוחנים אל אותם אחד. בעצם, המידה הזאת, יש לו שלושה איגודים שהיא עושה. כן, גם יוצרת שלום במרומיו, ולכל העולמות הרוחניים, גם יותר יעשה שלום עלינו בעולמות המעשיים, והופך את, את העולם הלכתי להיות צו לצו, קו לקו, להיות בעצם כללי, ויש מה שהיא, ועל כל ישראל אולי, שהיא מאחדת את ה... סם, לא יודע, אולי זה כבר תחשבת את זה, אבל לא שאני, אבל שהיא יוצרת איחוד בין אלולים ובין התחתונים, זה שלושה תכונות שקיימים בסוד, אני כל פעם מטריד אותי, כי אני, יש סוגיה שלי רק כזאת בפנימיות שקשורה לזה, כאילו שיש מצב כזה שהיסוד מכריע רק את המלכות, ויש מצב כזה שהוא שכל המדעות שרוצות בעליו מכריע את כולם כזה, שנהיה לי ברור שזה קשור לזה, אני רק רוצה להיזכר איך זה כתוב, אם אני יכול להסביר לכם את המילים בצורה מלא, כאילו זה יכול להביא את זה בצורה פשוטה, וזה כאילו נהיה כאן שהוא אומר זה, כמו שאתה אומר, בגלות תמיד תמיד היו נגיד לכל הדרשנים שהרטיבו קצת את הזה, זה תמיד היה קיים, אבל כדי ליצור את האגדה במשמעות העליונה שם, אבל נהיה לי, לא הכוונה רק לימוד פילוסופיה, אלא לימוד את כל חלקי כל מקצועות התורה הגדולים, או תפקיד נוסף, ולחבר אותם אל הצד המעשי, שבקשר מצב זה כאן, אני כן לא יכול לומר ודאות, שענקי עולם, לפחות את התפקיד השלישי, זה היו מעטים, אבל הם תמיד היו ענקים, גם הרמב״ם, גם הגרא, גם הבית יוסף, המחנה המשותף של שלושתם, ואולי אני אחשוב קצת, אני אמצא עוד דמויות, שכשם שהיו ענקים בניגלה, כך היו ענקים בניסתר והפוך, כאילו, כן, שאתה מתאר את שלושת הדמויות האלה, אתה קשה לך אבל להגיד במה באמת יהיה העיקר החידוש שלהם, כאילו, נכון? אתה מבין, כאילו, והם אלה שהיו מעתיקי השמוע, דרכם המסורת של התורה עברה דרכם, אז הם בדי גדולים. והמהר"ל, מה זה? הרמב"ן, נכון גם, וגם המהר"ל, שפתחי תשובה מכנה אותו בצד הלכתי, שגדול האחרונים כאילו, כן? ומצד שני היה גם איזה, זה דמויות כאלה, שהם לא נטשו את התביעה, קודם כל לאחד את הנגלה עם הנסתר. כאילו הרב כאן כן מאחד תוך כאלה דברים, את התביעה גם אלה גם בתוך עולם הנסתר, עם כל הפלגות, כאילו לסתר הכוונה רוחני, עם כל הפלגות השונות שלו, גם מהם ליצור איזשהו מקשה ארמון תחת גדולה, כאילו, כן.
הרב, הגלות, אבל השפיע על אותם גדולים, מה שהרב מזכיר את הרמב״ם.
כן.
השפיע עליהם, או שכאילו הם היו בגלות, והם הצליחו להיות כאילו בארץ ישראל.
הם היו לגמרי בארץ ישראל.
הרמב״ם למשל אומר, חוש המישוש חרפה עולנו, אשר רבנו בחיי אומר, בחורבן השכל בעניין הגוף, ובעניין הגוף חורבן
כן,
השכל.
תשאל, איך...
כאילו אמירות כאלה שהם אומרים, הם באמת תפסו את האחדות. והם רק נתנו את הדגש שהם חושבים לדור שלהם,
ברור.
או שבאמת הם כאילו, מה הרב כאילו, מה
אחר? ברור שהרב, קודם כל, הרי הרמב״ם אומר, קודם כל במשנה תורה, שמה שדחפת על טוב של התורה, כי הוא אמר שעם ישראל יגיע עוד רגע לגאולה, ואיך יהיה לו ספר, איך יהיה לו בגאולה, שלא יהיה לו ספר שיאגד את כל ה... איך הרב, קודם כל, את הלשון שהרב שם, הרמב״ם שם בהקדמה, ש... איך נגיע לגאולה בלי שיהיה לנו ספר כזה שיאגד את כל ה... יבנה את מערכת המשפט הישראלית, כאילו. אז הרמב״ם היה חולם של גאולה, כאילו. ואתה מאיר בצדק שהרמב״ם עצמו דיבר בצורה כפולה, תפוחי זהב מסקיות כסף. יש את ההדרכות שהוא נתן, ויש את הצד הנסתר שהרמב״ם מדבר עליו, ששם הוא, כמו שאמרתי, לא רק החבדניקים, טוענים שהוא קבלי, אלא יש, גם הרצל אומר, לא אולי בשפה קבלית, אבל שהיה לו מבט מאוד מאוד עמוק, ויש איזה משהו שהענקים האלה, הם מבחינת אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, הם היו עם כיסופי גאולה מאוד מאוד גדולים, כאילו,
מה שהרב למשל אומר, המהרה העתיקה, כאילו הם יחתמו על זה, כאילו הרמב״ם רבנו בחיים, כאילו יסכימו שמה שהם אמרו זה המהרה העתיקה.
כן, נכון. איך, מה זה איך? נכון, צדק, נכון, נכון. לא, אני כן בא להגיד מצד שני, שהם אחר כל מאוד ציפו לגאולה, אבל אין מה לעשות, לא באשמתם, הם לא חייבו את דור של גאולה.
זה משפיע, כאילו.
איך, איך?
זה חייב להשפיע.
חייב כדי להשפיע, כי זה מה שהרב כאן אומר, האחר שקיים כאן, הוא לא רק דוחף אותנו לרפא את התרופה שגדולי העולם צעקו עליו ולא הצליחו, כמו שאמרתי קודם, הם לא הצליחו, כי באמת לא יכולים להצליח, כי אנחנו בגלות. במידה מסוימת, לכן גם גם הם לא חיו באטמוספירה הזאת, כמה שהם הרבה מצפים לראותה, מאוד השתקקו אליה, אבל כמו שאתה אומר בצדק, כאן מה לעשות, ההכרח של הדור שלנו הוא יותר ביטוי, ההכרח הזה בא ממשהו עמוק יותר, כי אנחנו בדור של גאולה, אז מלא, לא באנו חלילה, כמו שהרב אומר בכתוב גדולת סוגית, אז אני אומר עכשיו גם כאן, לא באתי לומר שהרב הצל הוא יותר חלילה, גדול ברמה האישית שלו מענקי עולם אלה, אבל לא הוא אלא הדור גורם לעובדה הזאת שהוא נמצא בתקופה כזאת שלכן הוא יכול לעורר מחדש את העולם האגדי שמדם סמת מתקופת חורבן הבית לא היה את המושג הזה של האגדה הגדולה, היא הייתה חסרה בצורה כואבת רחבה מכל ה המרחב הלאומי שלנו במשך כל תקופת הגלות, עד שרק בדור של תחייה אפשר להחיות את הדברים האלה מחדש, כאילו, כן.
מה שהרב אומר בעצם ננס על גבי ענק.
נכון. כן, גם ננס על גבי, זה גם ננס על גבי ענק, בדיוק זה מה שהרב גם מדבר שם, שהראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם עם הרבה הרבה ענווה להם, אבל כן יש משהו שסוף סוף קשור למה שהרב אומר באותה פסקה שם, שהביסום של העולם גרם לזה ש... יש היום יכולת הרבה יותר להביע את הדברים האלה. אני כל הזמן אומר את הדברים, ואני... זה מה שגם, כאילו, הרב באורות התחייה קצת עומד לדרך המדרש, שעתידים בטקנסיות שבבל ללות ארץ ישראל, שפתאום קוראים כל מיני דברים של גדולי עולם, שהיו בבבל, הם עולים לארץ ישראל, פתאום עכשיו אתה קורא אותם בקריאה, שאתה מבין למה הם התכוונו. זאת אומרת שהרב הצל מעיד על עצמו, שהגרת שהוא כתב לאב חרלאפ, שאתה תבין יותר את מה שכתבתי, כי אני הייתי, אני נמצא עכשיו בלונדון, אתה נמצא בארץ ישראל, אז כאילו אני רק, כאילו, רוצה ללמד זכות על הרבה רבנים טובים וחשובים שלומדים מהר"ל וכל זה, וכל אומרים, אבל מהר"ל התכוון לזה, כי אתה יודע בשפה קוקניקית. אז כן, מהר"ל התכוון לזה, אבל לא על את השפה לומר את הדברים האלה, כן? אתם מבינים שזה בעצם משהו כזה ש... כאילו אמרנו ככה, אפשר מאוד לקרוא את המהר"ל לא על פי האגדה, אלא ללמוד אותו בשפה קבלית או בשפה מחקרית כאילו, ויהיו כאלה שיקרו אותו ככה. אבל זה ברור שכאילו שפתאום אתה בא לארץ ישראל, אתה קורא אותו, אומר וואו, זה ברור שככה צריך לקרוא אותו, אז למה הוא לא אמר את זה? כמו שהפסוקה אומר, כאילו היה לו שפה עדה לומר את זה. כי זה סיבת החזרות המרובות במהר"ל, כי הוא, לא, הוא מאוד השתוקק לומר את זה, והוא לא צריך לומר את זה, ולכן אני צריך לחזור בהרבה ביטויים שונים. אבל בטקנסיות זוכים ועולים לארץ ישראל, אבל זה באמת משהו כזה שאני כן רק מציין כאילו, שזה לכן כוח מאוד גדול שקשור למקומות האלה, אבל צריכים דור של גאולה שיגאל את ה... את הקומות הגדולים האלה, אני רק אומר, גם זה אבל נכון רק לענקי עולם שהתורה שלהם זוקקת ביור גאולי. יש גם גאולים גדולים שהיו בגלות ונפלים מאוד, שהם כן נשארו במקום המסוים שלהם, כן בספציפיות, בחלקיות המסוימת שלהם, שכמו שאני אומר, הם התבשמו במקומות אחרים, אבל הם נשארו במקום החלקי המסוים שלהם, כאילו, כן... נגיד, אני אומר ככה, בזהירות, בתנועת החסידות, כאילו, יש דברים נפלאים מאוד וכל זה, אבל אחרי הכל תמיד שהוא עדיין קצת גלותים, כאילו, קצת משהו שקשור עדיין למבנה שגלות יהיה, אפשר הרבה להכליל אותם, להגד אותם, אחר כך במבנה חיים שלם, וזה מה שהוא אומר שתורתו של... הבעל שם טוב, תורתו של הגר"א, בתור שלנו תוכל ללמד ביחד, אבל כן יש לו גם את סוף סוף את האופי הספציפי המסוים שלו. יש סדר מיוחד של, של ספרים וענקי עולם שהיו קשורים ממש למיינסטרים של השתלשלות התורה. אני תוך כדי הדברים רק דמות אחת שאני לא יודע בבהירות, כאילו, אם לא להגיד שהיא קצת יותר ממה שאמרנו, זה ספר כוזרי. האם ספר כוזרי זה... רק כמיהה לגאולה או שזה ממש גאולה כאילו זה, כאילו זה משהו שהוא ממש לימוד אמונה ממש כזה כאילו וכמו שהרב צבי תמיד מאיר שהוא בעצם מקדים בספר שהוא בהקדמה שלפני 400 שנה כן ככה מתחיל היה נכון ככה הרבי דלבי בעצם מתחיל את הספר ש לפני 400 שנה, למה הוא צריך לספר לפני 400 שנה? זאת אומרת, כי זה היה בעצם המקום שבו עדיין היה חתימת התלמוד הירושלמי, שהיה עדיין איזושהי אחדות מסוימת עדיין של אופי גאולי בעם ישראל, וזה כאילו איזשהו משהו חי כזה שעדיין בא מאוף החיים ממש ארץ ישראל היא ממש, ועל זה הגר"א אמר שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זה ספר יחידני כזה שהוא לא צריך, אני אתכוון אפילו לעבור איזשהו תרגום כזה כאילו, כן, אלא הוא כמו שהוא, זה לימוד חשוב, לא יודע, אני ככה לא כל כך בהשערות לבן אומר לנו, אבל כבר
בגלל זה הכוזרי השתמש במושג חבר כדי לשלוח אותי לאטמוספירה של כאילו בית
המקדש. בדיוק, כן, כן, להחזיר בדיוק למקומות האלה שם, בדיוק, נכון. זה, אז זה בעצם זה קצת ספר כזה שהוא חי את 400 שנה שלפני כן, ואולי פה שאתה אפילו את הבית המקדש שלפני כן, והוא ממש מתאר את הכל ככה, באמת בצורה, שזה באמת ספר מאוד חזק, שהוא קשה לשאר אותו לא למחקר, לא לפילוסופיה, לא לקבלה, לא למשהו אחר, ואומר גם לא, אפילו מתיימר לדבר תכנים קבליים. הוא אמור להחיות אמונה. זה היתרון המיוחד שקיים בו בדבר המסוים, כן. שבדבר המסוים הוא תשתית לכל לימודי אמונה, כן. טוב.